אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
מצב קודם מאת ג'יימס בולדווין. תרגמה מאנגלית זוהר אל מקיאס. מספר אמיר אשר. התעוררתי רועד, לבד בחדרי, דביק מזיעה קרה. המזרן והסדין תחתיי היו רטובים לגמרי. הסדין היה אפור ומלופף כמו חבל. נשמתי כאילו הרגע רצתי. לא יכולתי לזוז המון זמן, פשוט שכבתי על הגב, ידיי פרוסות לצדדים, מביט בתקרה, מאזין לקולות אנשים קמים בחלקים אחרים של הבית, שעונים מעוררים מצלצלים, ומים ניתזים, ודלתות נפתחות ונתרקות, וחפות רגליים על המדרגות. ידעתי מתי יצאו אנשים לעבודה. דלת המסדרון למטה היא ללה ונגררה כשנפתחה, ואז השמיע כל טריקה כפול מוזר כשנסגרה. חוותה אחת, ואז חוותה קולנית יותר, וקליק קטן בסוף. בזמן שהדלת הייתה פתוחה, שמעתי גם את רחשי הרחוב. פרסות סוסים ועגלות הובלה, ואנשים ברחובות ומסעיות גדולות ומכוניות צורחות על האספלט. חלמתי. בלילה חלמתי והתעוררתי בבוקר רועד, אבל לא זכרתי את החלום. חוץ מזה שבחלום רצתי. לא הצלחתי להיזכר מתי החלום, או החלומות, התחילו. זה היה מזמן. תקופות ארוכות כנראה לא היו לי חלומות בכלל, ואז הם היו חוזרים. בכל לילה. הייתי מנסה להימנע מהמיטה. הייתי הולך לישון מפוחד ומתעורר מפוחד, והיה עליי לצלוח עוד יום כשהסיוט הזה מעבר לכתפי. לא מזמן חזרתי משיקגו, גמור, וחייתי על חשבון החברים שלי בחדר מרוהט ומלוכלך במרכז העיר. ההצגה שהשתתפתי בה בשיקגו ירדה. למען האמת, זה לא היה תפקיד רציני במיוחד, או הצגה מי יודע מה. שיחקתי מעין דוד תום אינטלקטואל, סטודנט צעיר בקולג' שפועל למען בני גזעו. אני מניח שהמחזאי רצה להוכיח שהוא ליברל, אבל כמו שאמרתי, ההצגה ירדה, ומצאתי את עצמי שוב בניו יורק וסניתי את זה. ידעתי שאני צריך למצוא עבודה אחרת, לעבור מדלת לדלת, לחרוש את הרחובות. אבל לא עשיתי את זה. לא יכולתי להתמודד עם זה. היה קיץ, כנראה הייתי מותש. וכל יום סניתי את עצמי יותר. קשים חיי השחקן, אפילו אם הוא לבן. אני לא גבוה ואני לא נראה טוב, ואני לא יודע לשיר או לרקוד, ואני לא לבן, אז אפילו בתקופות הכי טובות לא היה לי הרבה ביקוש. החדר שגרתי בו היה ריבוע מושלם. היו לו תקרה נמוכה, וקירות מתקלפים בצבע דם קרוש. יהודי בשם ג'ולס וייסמן השיג לי אותו. זה חדר לישון בו, הוא אמר, או אולי למות בו, אבל אלוהים יודע שהוא לא נועד למחיה. אולי מפני שהחדר היה כל כך מחריד, היה בו מערך נהדר של מתקני תאורה. אחד על התקרה, אחד על הקיר השמאלי, שניים על הקיר הימני ומנורה על השולחן שלצד המיטה שלי. המיטה שלי עמדה מול חלון, שדבר לא נשב בעדו מעולם, חוץ מאבק. זה היה חדר מרוהט. והם זרקו בו דברים שהיו מספיקים לרהט שלושה חדרים בגודל זהה. שתי קורסאות קטנות ושולחן כתיבה, המיטה, השולחן, כיסא עם משענת זקופה, כוננית ספרים, ארגזי יחסון מקרטון, והספרים שלי והמזוודה שלי, שניהם עדיין ארוזים, והבגדים המלוכלכים שנזרוקים באחת הפינות. זה היה מסוג החדרים שמביסים אותך. היה בו גם אח, ומדף שיש כבד מעליו, ומראה גדולה אפורה מעליהם. היה קשה לראות משהו במראה בבירור. אולי זה היה עדיף. הנשמה הייתה יוצאת לך לפני שהצלחת להדליק אש באח. טוב, לא תצטרך להישאר פה הרבה, אמר לי ג'ולס בלילה שבו הגעתי. הוא הבריח אותי פנימה בחושך, פחות או יותר, כשכולם כבר הלכו לישון. אלוהים, אני מקווה שלא. אני אעבור לדירה גדולה בקרוב, אמר ג'ולס. אתה יכול לעבור לגור איתי. הוא הדליק את כל האורות. אתה חושב שתסתדר פה בינתיים? הוא נשמע מתנצל, כאילו עיצב את החדר בעצמו. בטח. נראה לך שיעשו לי צרות? אני לא חושב. שכר הדירה שולם, היא לא יכולה להעיף אותך. לא הגבתי על זה. תשמור על פרופיל נמוך, אמר ג'ולס. אתה יודע. קיבלתי, אמרתי. אני גר שם כבר שלושה ימים. מתזמן כך שיצא אחרי שכולם כבר הלכו. וחוזר מאוחר בלילה בזמן שכולם ישנים. אבל ידעתי שזה לא ילך. כמה מהדיירים כבר ראו אותי במדרגות. אישה אחת הפתיעה אותי ביציאה מהשירותים. כל בוקר חיכיתי שבעלת הבית תדפוק לי בדלת. לא ידעתי מה יקרה. אולי הכל יהיה בסדר, אולי לא. אבל ההמתנה אכלה אותי. הזיעה על גופי החלה להתקרר. למטה השמיע הרדיו את סימפוניית הבוקר. הם ניגנו בטהובן. התיישבתי והדלקתי סיגריה. פיטר, אמרתי, אל תיתן להם להפחיד אותך ככה. אתה גם בן אדם. הקשבתי ללודוויג, והסתכלתי באשן מתרומם אל התקרה המלוכלכת. על רקע התופים והחצוצרות של לודוויג, האזנתי בציפייה לכל צעדיהם במדרגות. טיילתי הרבה בחיי. הסתובבתי בסנט לואיס, בסן פרנסיסקו, בסיאטל, בדטרויט, בניו אורלינס. עבדתי כמעט בכל עבודה אפשרית. ברחתי מאמא שלי כשהייתי בן 16 בערך. היא אף פעם לא ידעה להתמודד איתי. אתה כל החיים תהיה בטלן, היא הייתה אומרת. גרנו בבקתה ישנה ליד ניו ג'רזי, בחלק של הקושים. בבתים מהסוג שאנשים צבעוניים גרו בו בכל רחבי ארצות הברית. סניתי את אמא שלי על זה שגרנו שם. סניתי את כל האנשים בשכונה שלי. הם הלכו לכנסייה והשתקרו. הם היו נחמדים ללבנים. כשבעל הבית היה מגיע, הם שילמו לו וספגו את החרה שלו. בפעם הראשונה שקראו לי קושון, הייתי בן 7. זו הייתה ילדה לבנה קטנה עם טלטלים שחורים ארוכים. הייתי עוזב את החצר הקדמית של הבית והולך לשוטט לבד בעיר. הילדה הקטנה הזאת שיחקה בכדור לבדה, וכשחלפתי על פניה, הכדור התגלגל מידה אל התעלה. זרקתי אותו חזרה אליה. בואי נשחק מהסירות, אמרתי. אבל היא החזיקה את הכדור ועשתה לי פרצוף. אמא שלי לא מרשה לי לשחק עם קושונים, היא אמרה לי. לא ידעתי מה משמעות המילה הזאת, אבל האור שלי התחמם. הוצאתי ללשון. לא אכפת לי. תישארי עם הכדור הישן שלך. המשכתי להתקדם ברחוב. היא צרכה אחריי. קושון, קושון, קושון! צרחתי חזרה. אמא שלך קושונית! שאלתי את אמא שלי מה זה קושון. מי קרא לך ככה? שמעתי מישהו אומר את זה. מי? סתם מישהו. לך תשטוף פנים, היא אמרה. אתה מלוכלך כמו הלילה. האוכל על השולחן. הלכתי למקלחת והתזתי מים על הפנים שלי וניגבתי את הפנים והידיים במגבת. לזה אתה קורא נקי? צעקה אמא שלי. בוא הנה ילד. היא גררה אותי חזרה לחדר האמבטיה והתחילה לסבן לי את הפנים והצוואר. אם תסתובב ככה מלוכלך כולך כל הזמן, כולם יקראו לך קושון קטן, אתה שומע? היא רחצה את פניי והסתכלה על הידיים שלי והיבשה אותי. הנה, עכשיו לך תאכל ארוחת ערב. לא אמרתי כלום. הלכתי למטבח וישבתי ליד השולחן. אני זוכר שרציתי לבכות. אמא שלי התיישבה מולי. אמא? אמרתי. היא הסתכלה עליי. התחלתי לבכות. היא באה וישבה לידי וחיבקה אותי בזרועותיה. מותק, אל תתעצבן. בפעם הבאה שמישהו קורא לך קושון, תגיד להם שאתה מעדיף להישאר עם הצבע שלך מאשר להיות איזה רשע ועלוב נפש כמו כל מיני לבנים. כשגדלתי הקמנו כנופיות, אני והחברים שלי. פגשנו ילדים לבנים משני צידי גדרות, וזרקנו אבנים ופחיות אחד על השני. הייתי בא הביתה מדמם. אמא שלי הייתה סותרת לי וגוערת בי ובוכה. ילד, אתה רוצה שיארגו אותך? אתה רוצה לגמור כמו אבא שלך? אבא שלי היה בטלן, ולא פגשתי אותו אף פעם. קראו לי על שמו, פיטר. תמיד נכנסתי לצרות. קציני ביקור סדיר, עובדי רווחה, כל שאר האנשים בעיר. כל החיים שלך תהיה בטלן, אמרה אמא שלי. לאט לאט ילדים מבוגרים יותר שהכרתי, סיימו את הלימודים ומצאו עבודה, והתחתנו, והתיישבו. הם היו מתיישבים ומביאים לעולם עוד תינוקות שחורים. ומשלמים את אותו שכר דירה על אותן בקתות ישנות, וזה היה ממשיך ככה עוד ועוד. כשהייתי בן 16 ברחתי. השארתי פתק ואמרתי לאמא לא לדאוג. אני אחזור יום אחד ואני אהיה בסדר גמור. אבל כשהייתי בן 22 היא מתה. חזרתי וקברתי את אמא שלי. הכל נותר כמו שהיה. הבית שלנו לא נצבע מאז, והרצפה של המרפסת הקדמית שקעה, ומעיל גשם של מישהו עדיין היה תחוב בחלון השבור. משפחה אחרת נכנסה לגור שם. הריהוט שלהם נערם לאורך הקירות, והילדים שלהם רצו בכל הבית וצחקו,
ומישהו טיגן צלעות חזיר במטבח. הילד הגדול שלהם תלה על הקיר מראה. בשנה שעברה, איידה אספה אותי במכונית הגדולה שלה, ונסענו דרך כמה ערים קטנות בצפון המדינה. חלפנו על פני כמה בתים מתפוררים משמאל. הבגדים על חבלי הכביסה התעופפו ברוח. אנשים גרים שם? שאלה איידה. רק כושים, עניתי. איידה עקפה את המכונית שלפנינו, חובטת בצופר בזעם. אתה יודע שאתה נהיה פרנואיד, פיטר? בסדר, בסדר. אני יודע שגם הרבה לבנים גובים ברעב. נכון מאוד, שלא תחשוב שאני לא יודעת מה זה עוני. איידה באה ממשפחה אירית, מהסוג שכונה האירים של הצריפים. היא גדלה בבוסטון. היא אישה יפה מאוד שהתחתנה בגיל צעיר בשביל כסף. אז עכשיו אני יכולה להרשות לעצמי לתמוך בגברים צעירים ונעים, צחקקה. בעלה היה רקדן בלט, שתמיד היה במסעי הופעות. איידה חשדה שהוא התעסק עם בנים. לא שאני שמה קצוץ, היא אמרה, כל עוד הוא עוזב אותי בשקט. כשנפגשנו בשנה שעברה, היא הייתה בת 30 ואני בן 25. הייתה לנו מערכת יחסים די סוערת, אבל החזקנו מעמד. בכל פעם שהגעתי לעיר, התקשרתי אליה. בכל פעם שהייתי נתקע מחוץ לעיר, הייתי מודיע לה. לא נתנו לזה להפוך לעניין רציני מדי. היא הלכה בדרך שלה ואני בדרך שלי. מכל ההתרוצצויות האלה למדתי כמה דברים. כמו מתאגרף שלומד לחטוף מכות או רקדן שלומד ליפול. למדתי איך להסתדר. למדתי לא להתחצף לשוטרים, למשל. לא משנה מי צודק, אני בטוח טועה. מה שהיה עשוי להתקבל בתור עצמאות אמריקאית ישנה וטובה אצל מישהו אחר, נחשב להירות בלתי נסבלת בכל הנוגע אליי. אחרי כמה פעמים הבנתי שאני צריך להתנהג בחוכמה. לגלם את התפקיד שמצפים ממני למלא. יש לי רק ראש אחד וקל מדי לשבור אותו. בכל פעם שפגשתי שוטר, התנהגתי כאילו אני לא יודע כלום. נתתי ללסת שלי לצנוח ולעיניים שלי להיפאר, בלי תשובות מתחכמות, בלי שום שטויות על הזכויות שלי, הבנתי אילו תשובות הוא רוצה ונתתי לו אותן. לרגע לא הנחתי לו לחשוב שהוא לא המלך. אם קרה משהו שחרג מהשגרה, אם עצרו אותי בחשד לשוד או לרצח בשכונה, נראיתי הכי כנוע שיכולתי וסתמתי את הפה שלי והתפללתי. חטפתי מכות כמה פעמים, אבל נשארתי מחוץ לכלא, ומחוץ לעבודות הפרח של האסירים הכבולים. וגם היה לי מזל, איידה העיר הפעם. אולי עדיף שהיה לך קצת פחות מזל. יש דברים גרועים מעבודה בשלשלאות. כמה מהם קרו לך? היה משהו בקול שלה. על מה את מדברת? שאלתי. אל תתרגז, אמרתי אולי. את רוצה להגיד שאני פחדן? לא אמרתי את זה, פיטר. אבל התכוונת לזה, לא? לא, לא התכוונתי לזה. לא התכוונתי לכלום. בוא לא נריב. יש זמנים ומקומות שבהם קושי יכול להשתמש בצבע שלו כמגן. הוא יכול לשחק על האשמה האנגלוסקסית שמתחת לפני השטח, ולהשיג באמצעותה מה שהוא רוצה, או חלק ממה שהוא רוצה. הוא יכול לשחק על זה שהוא מטרד, שהוא הפרי האסור. הוא יכול להשתמש בזה כמו סכין, לסובב אותה ולנקום את נקמתו באמצעותה. ידעתי את הדברים האלה הרבה לפני שהבנתי שאני יודע אותם. ובהתחלה השתמשתי בהם בלי לדעת מה אני עושה. ואז, כשהתחלתי לראות את זה, הרגשתי נבגד. הרגשתי מובס כאדם. לא היה לי שום מקום שיכולתי להיות בו כן. זה היה שנה לפני שפגשתי את איידה. שיחקתי בלהקות ובתיאטראות קטנים. לפעמים בתפקידים טובים למדי. אנשים היו נחמדים אליי. הם אמרו לי שיש לי כישרון. הם אמרו את זה בעצב. כאילו חשבו, כמה חבל, הוא בחיים לא יגיע לשום מקום. הגעתי לנקודה שבה סלדתי משבחים, וסלדתי מרחמים, ותהיתי מה אנשים חושבים כשהם לוחצים לי את היד. בניו יורק פגשתי כמה אנשים ממש לעניין, כלילים, שתיינים רציניים, נעים ונדים, והם חיבבו אותי. ואני תהיתי אם אני סומך עליהם, אם אני עדיין מסוגל בכלל לסמוך על מישהו. לא מלמעלה לעיני כולם, אלא מלמטה, איפה שכולם חיים. עוד מעט אצטרך לקום. נקשבתי ללודוויג. הוא הרעיד את החדר הקטן כמו ענק שצועד קילומטרים מכאן. בערבי הקיץ, ואולי גם בקיץ הזה נלך, ג'ולס ואיידה ואני היינו הולכים לאצטדיון ויושבים מתחת לעמודים על מדרגות האבן הקרות. שם השמיים נראו לי רחוקים, ואני הייתי אחר, הייתי גבוה ונישא. אף פעם לא דיברנו שלושתנו. ישבנו והסתכלנו על העשן הכחול מסתלסל באוויר, ואיבדנו בקצוות הכתומים של הסיגריות. פעם בכמה זמן הילדים שמכרו פופקורן וגזוז וגלידה טיפסו על המדרגות התלולות וקשקשו. ואיידה נעה במקומה ונגעה בשיער השחור כחול שלה, וג'ולז הזעיף פנים. אני ישבתי והצמדתי לגופי את הברך. הסתכלתי על חצי הירח המואר מתחתיי, על הסדרן המתאמץ במילו השחור, על האנשים חסרי הפנים מתחתיו שזזו יחד בקצב כמו הים. המוזיקה נעצרה מדי פעם לטובת הפסנתר הממהר, הקורא, המפסק. הכל נעצר, חוץ מנגן הסולו המטפס. הוא היה מגיע לגובה וכולם היו מצטרפים אליו. קודם הכינורות, ואחר כך כלי הנשיפה, ואז הבס העמוק והעצוב, והחליל והטופים המרירים והדורסים מכים, מכים ומעפילים יחד ועוצרים בהתרסקות כמו זריחה. כששמעתי לראשונה את המשיח, הייתי לבד. הדם שלי ביעבע כמו אש ויין. בכיתי, כמו תינוק שבוכה לחלב של אמו, או חוטה שרץ לפגוש את ישו. עכשיו שמעתי צעדים במדרגות מתחת למוזיקה. קיביתי את הסיגריה שלי. הלב שלי פעם כל כך חזק שחשבתי שהוא יקרא לי את החזה. מישהו דפק בדלת. חשבתי, אל תפתח, אולי תלך. אבל הדפיקות המשיכו, יותר חזק הפעם. רק רגע, אמרתי. ישבתי על קצה המיטה ולבשתי את החלוק שלי. רעדתי כמו טמבל. חייך, פיטר, כבר עברת דברים כאלה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? לא יהיה לך חדר. העולם מלא חדרים. כשפתחתי את הדלת, עמדה שם בעלת הבית, מחליפה צבעים והיסטרית. מי אתה? לא הזכרתי לך את החדר הזה. הפה שלי היה יבש. התחלתי להגיד משהו. אני לא יכולה להרשות פה צבעוניים, היא אמרה. כל הדיירים שלי מתלוננים. נשים מפחדות לחזור בלילה. אין להן מה לפחד ממני, אמרתי. לא הצלחתי להרים את קולי. הוא נהם ורטט בגרון שלי והתחלתי לחוס. רציתי להרוג אותה. חבר שלי שכר את החדר הזה בשבילי, אמרתי. אני מצטערת. לא הייתה לו שום זכות לעשות את זה. אין לי שום דבר נגדך, אבל אתה צריך לצאת מפה. המשקפיים שלה הבהבו, עמומים באור המסדרון. היא הייתה מבוהלת עד מוות. היא פחדה ממני, אבל פחדה יותר לאבד את הדיירים שלה. הפנים שלה הוכתמו בזעם ופחד. היא התנשמה במהירות, וטיפות רוק נקבו בקצות פיה. הבל הפה שלה היה מסריח, כמו המבורגר מרכיב ביום חם ביולי. את לא יכולה להוציא אותי, אמרתי. החדר הזה הוזכר בשמי. התחלתי לסגור את הדלת, כאילו העניין סגור. אני גר פה, תראי, זה החדר שלי. את לא יכולה להוציא אותי. אתה תעוף לי מהבית, היא צרחה. יש לי זכות לדעת מי בבית שלי. זו שכונה לבנה. אני לא מזכירה לצבעוניים. למה שלא תלך לצפון? לשם אתה שייך. אני לא סובל קושונים, אמרתי לה. התחלתי לסגור את הדלת שוב, אבל היא זזה ותקעה את כף הרגל שלה באמצע. רציתי להרוג אותה. הסתכלתי על הפנים הלבנים המפוחדים, המקומטים והמטומטמים שלה, ורציתי לקחת עלה, גרזן, ולהוריד אותו עליה בכל הכוח, לפצח לה את הגולגולת בדיוק באמצע השביל שחצה את שערה האפור המתחתי. זוזי מהדלת, אמרתי. אני רוצה להתלבש. אבל ידעתי שהיא כבר ניצחה, שאני כבר בדרך החוצה. נעצנו עיניים זה בזה. אף אחד מאיתנו לא זז. נבעו ממנה פחד וזעם ומשהו אחר. חתיכת כלבה רקובה, חשבתי. אמרתי ברישות, את רוצה להיכנס ולהסתכל עליי? הפנים שלה לא נעו. היא לא הזיזה את הרגל מהדלת. האור שלי הצטמרר. מחטים זהירות וחמות נקבו את הבשר שלי. הייתי מודע לגוף שלי מתחת לחלוק האמבטיה. כאילו עשיתי משהו רע. משהו מפלצתי, לפני שנים, שאף אחד לא שכח ובגללו יהרגו אותי. אם לא תצא, היא אמרה, אני אביא שוטר להוציא אותך. החזקתי בדלת כך שלא אגע בה. בסדר, בסדר. את יכולה לקחת את החדר המחורבן. עכשיו צי ותני לי להתלבש. היא הסתובבה. טרקתי את הדלת. שמעתי אותה יורדת במדרגות. זרקתי דברים לתוך המזוודה שלי. ניסיתי לקחת את הזמן כמה שיותר, אבל נחתכתי בגילוח, כי פחדתי שהיא תחזור עם שוטר. ג'ול זכין קפה כשנכנסתי. בוקר טוב, בוקר טוב, מה קרה לך? אין חדר במוטל, אמרתי. מזוג כוס קפה לאדם הידוע לשמצה. התיישבתי וזרקתי את המזוודה שלי על הרצפה. ג'ול הסתכל עליי. בסדר, הקפה בדרך. הוא הוציא את ספלי הקפה. הדלקתי סיגריה וישבתי שם. לא עלה לי בראש שום דבר להגיד. ידעתי שג'ולס מצטער, ורציתי להגיד לו שזו לא אשמתו. הוא דחף את הקפה לעברי, בסוכר, בחלב. תתעודד, מותק. העולם רחב והחיים, החיים היא חתיכת דרך ארוכה. סתום, אני לא רוצה לשמוע את הפילוסופיה הגרועה שלך. סליחה. שמע, בוא לא נדבר על הטוב, הנכון והיפה. בסדר, אבל אל תשב ותשמור פה על נימוסי שולחן. תצרח אם אתה רוצה. לצרוח לא יעזור. חוץ מזה אני כבר ילד גדול. בחשתי את הקפה שלי. עשית על הצרות לפחות? שאל ג'ולס. הנעתי את ראשי. לא. למה לא להזזל? משכתי בכתפיי. קצת התביישתי. לא הייתי מנצח, מה זה משנה? אולי היית מנצח. אולי היית משאיר לה כמה זיכרונות רעים. להזזל, נמאס לי כבר. אני לא יכול למצוא מקום לישון בו בלי לעבור בבית משפט. נמאס לי לריב עם כל אידיוט על מה שבשביל כל השאר הוא מובן מאליו. אני עייף, בן אדם, עייף. נשבר לך פעם לגמרי. אני נשבר לי לגמרי. ואני מפוחד. אני נלחם כבר כל כך הרבה זמן שאני כבר לא בן אדם. אני לא בוקר טי וושינגטון. אין לי איזה חזון של שחרור לכולם. אני רוצה לשחרר את עצמי. אם זה ימשיך עוד הרבה, הם ישלחו אותי לבלוויו. אני אפוצץ לעצמי את המוח. אני אשבור למישהו את הראש. החדר הקטן והמסכן הזה לא מדאיג אותי. אני מודאג ממה שקורה לי. לי, בפנים. אני לא הולך ברחובות. אני זוחל. אף פעם לא הייתי ככה. עכשיו, כשאני הולך למקום לא מוכר, אני תוהה מה יקרה. אם יקבלו אותי, אם אני מקובל, אם אני יכול לקבל... תרגע, אמר ג'ולס. ג'ולס, אני גמור. אני לא חושב שאתה גמור. תשתה את הקפה שלך. אוהו! צעקתי. אני יודע שאתה חושב שאני עושה מזה דרמה, שאני פרנואיד וסתם ממציא צרות. אולי גם אני חושב ככה לפעמים. איך אני יכול לדעת? אתה כל כך מתרגל לחטוף שאתה מגלה שאתה בעצם מצפה לזה כל הזמן. אוהו! אני יודע, אתה יהודי. גם בך מתעללים. אבל כשאתה נכנס לבר, אף אחד לא יודע שאתה יהודי. אם תחפש עבודה, תמצא עבודה יותר טובה ממני. איך אני יכול להסביר את ההרגשה? אני לא יודע. אני יודע שכולם בצרות וכלום לא קל, אבל איך אני יכול להסביר לך מה ההרגשה להיות שחור, כשאני בעצמי לא מבין את זה, ולא רוצה להבין, ומתאמץ כל הזמן לשכוח את זה? אני לא רוצה לשנוא אף אחד. אבל אולי עכשיו אני גם לא יכול לאהוב אף אחד. אנחנו חברים? אנחנו באמת יכולים להיות חברים? אנחנו חברים, אמר ג'ולס. אין לך מה לדאוג. הוא הזדעף. אם לא הייתי יהודי, הייתי שואל אותך למה אתה לא גר בהרלם. הסתכלתי עליו. הוא הרים את היד וחייך. אבל אני יהודי, אז לא שאלתי אותך. אוי, פיטר, הוא אמר. אני לא יכול לעזור לך. צא לסיבוב, תשתקר. כולנו ביחד בעניין הזה. קמתי. אני אחזור אחר כך. אני מצטער. אל תצטער. אני אשאיר את הדלת פתוחה. תתנחל פה קצת. תודה, אמרתי. הרגשתי שאני תובע, שהשנאה הזאת השחיתה אותי כמו סרטן בעצמות. פגשתי את איידה לארוחת ערב. נפגשנו בווילג' במסעדה איטלקית במרתף אגמומי עם נרות על השולחנות. למרבה ההקלה זה לא היה ערב עמוס. כשנכנסתי היו רק שני זוגות אחרים בקצה החדר. אף אחד לא הסתכל עליי. התיישבתי בתא פינתי והזמנתי סקוטש אולד פאשנד. איידה איחרה ושתיתי שלוש כוסות לפני שהיא הגיעה. היא נראתה יפה מאוד בסמלה שחורה עם מפתח גבוה וקולר פנינים. השיער שלה היה מסודר בתסרוקת פייג' בוי והגיע בדיוק מתחת לאוזניה. את נראית ממש נחמד, מותק. תודה. זה עיכב אותי ברבע שעה, אבל קיוויתי שזה יהיה שווה את זה. זה היה שווה את זה. מה את שותה? הו, מה אתה שותה? אולד פאשנדים. היא נשפה והסתכלה בי. כמה? צחקתי. שלושה. טוב, היא אמרה. אני מניחה שהיית צריך להעסיק את עצמך. המלצר ניגש אלינו. החלטנו על מנהטן אחד ולזניה אחת, וספגטי אחד עם רוטב צדפות, ועוד אולד פאשנד בשבילי. היה לך יום פורה, יקירי? מצאת עבודה? לא היום, אמרתי. הדלקתי בשבילה את הסיגריה. מטרו הציעו לי הון בשביל לבוא לחוף המערבי ולשחק את התפקיד הראשי בבין הארץ, אבל סירבתי. לא רוצה להיות מזוהה עם הדמות, את יודעת. כל כך קשה למצוא תפקיד לעניין. טוב, אם לא תבוא הצעה נורמלית בקרוב, תגיד להם שתחזור לסלזניק. הוא ימצא לך תפקיד עם בשר. להציע לך את בין הארץ? לא יקום ולא יהיה. את לא צריכה להגיד לי. אמרתי להם שאם הם לא ימצאו לי תסריט לעניין בתוך שבועיים, אני בחוץ. זה הכל. יפה אמרת, פיטר נערי. המשקאות הגיעו וישבנו בשתיקה דקה או שתיים. סיימתי חצי מהמשקה שלי בלגימה אחת ושיחקתי עם הקיסמים על השולחן. הרגשתי שעידה צופה בי. פיטר, אתה הולך להיות שיקור נורא. ילדונת. הדבר הראשון שג'נטלמן דרומי לומד הוא איך לשתות. המיתוס הזה ישן כמו צור העולמים, ואתה בכלל מג'רזי. סיימתי את המשקה שלי ונחרתי לעברה. זה לא פחות טוב מהדרום. מעבר לשולחן יכולתי לראות שהיא התכוננה לצרות. הפה שלה התהדק מעט וחריץ קלוש בקע בסנטרה. מה קרה לך היום? הדאגה שלה הצבנה אותי. הצורך שלי הצבן אותי. לא שווה לדבר על זה, מלמלתי. סתם מצב רוח. וניסיתי לחייך אליה. למחות את המרירות. עכשיו אני יודעת שמשהו לא בסדר. בבקשה תספר לי. זה נשמע שגרתי להחריד. נכון שג'ולס מצא בשבילי חדר? אז בעלת הבית העיפה אותי ממנו היום. אלוהים, נצור את הרפובליקה האמריקאית, אמרה עידה. אתה רוצה לבזבז קצת מהכסף של בעלי? אנחנו יכולים לתבוע אותה. עזבי. בסוף יהיו לי תביעות בכל מדינה בייחוד. בכל זאת, רק בתור מחווה. אז עזל עם המחווה. אני אסתדר. האוכל הגיע. לא רציתי לאכול. הביס הראשון היכה לי בבטן כמו גונג. עידה התחילה לחתוך לזניה. פיטר, היא אמרה, תנסה לא להרגיש כל כך רע. אנחנו ביחד בזה, כל העולם. אל תיתן לזה להפיל אותך. אתה צריך ללמוד לחיות עם מה שאי אפשר לשנות. קל לך להגיד, אמרתי לה. היא הסתכלה בי במהירות והפנתה את מבטה. אני לא מעמידה פנים שקל לעשות את זה, היא אמרה. לא האמנתי שהיא באמת יכולה להבין, ולא היה לי מה להגיד. ישבתי כמו ילד נזוף. הסתכלתי בצלחת שלי. לא אכלתי, לא אמרתי כלום. רציתי שהיא תפסיק לדבר, תפסיק להתייחס לזה בתבונה, תפסיק להתייחס לזה ברוגע ובבגרות. אלוהים אדירים, אף אחד מאיתנו מעולם לא יתבגר. אנחנו אף פעם לא נתבגר. זה לא יותר טוב במקומות אחרים, היא אמרה. בכל אירופה יש רעב ומחלות. בצרפת ובאנגליה שונאים את היהודים. כלום לא ישתנה מותק. לאנשים אין כלום בראש, כלום בלב. זה תמיד היה ככה. אנשים תמיד מנסים להרוס את מה שהם לא מבינים. והם שונאים כמעט כל דבר בגלל שהם מבינים כל כך מעט. התחלתי להזיע בצד שלי בתא. רציתי להפסיק את הקול שלה. רציתי שהיא תאכל ותהיה בשקט ותעזוב אותי לנפשי. חיפשתי במבטי את המלצר כדי שאוכל להזמין עוד משקה. אבל הוא היה בצד הרחוק של המסעדה. שרת כמה אנשים שבדיוק נכנסו. הרבה אנשים נכנסו בזמן שישבנו שם. פיטר, אמרה עידה, פיטר, קשה לי לראות אותך ככה. גיחכתי. הגיחוך המצויר של הליצן המקצועי. אל תדאגי מותק, אני בסדר. אני יודע מה אני הולך לעשות. אני הולך לחזור לבני עמי, לשם אני שייך. ולמצוא לי איזו נערה קושונית, שחורה פשוטה ונחמדה, ולגדל לי עדר של תינוקות. לעידה היה תעלול עם ההיא ישן. החיוך שלי התאה אותה והשתמשה בו עכשיו. היא הרימה את המזלג שלה והפליקה לי בו על מפרקי האצבעות. תפסיק עם זה מיד, אתה מבוגר מדי בשביל זה. צרחתי וקמתי צורח והפלתי את הנר. אל תעשי את זה, כלבה! בחיים שלך אל תעשי את זה! היא תפסה את הנר והעמידה אותו בחזרה והביטה בי. הפנים שלה החבירו לחלוטין. שב! שב! החלקתי חזרה למושב. הרגשתי שהבטן שלי התמלאה מים. כולם הסתכלו עלינו. נהיה לי קר כשראיתי את מה שהם ראו. ילד שחור ואישה לבנה, ביחד, לבד. ידעתי שהם יעוטו עליי בין רגע. אני מצטער, מלמלתי. אני מצטער, אני מצטער. המלצר נעמד לצידי. הכל בסדר, גברתי? כן, בסדר גמור, תודה לך. היא נשמעה כמו נסיכה שמנפנפת בנימוס עבד. לא הרמתי את הראש. צילו של המלצר התרחק ממני. מותק, אמרה עידה, תסלח לי. בבקשה תסלח לי. בהיתי במפת השולחן. היא שמה את ידה על ידי. בהירות ושחורות. בואי נלך, אמרתי. אני נורא מצטער. היא עוטתה למלצר. כשהגיע החשבון היא נתנה למלצר שטר של $10 בלי להסתכל. היא הרימה את התיק שלה. שנלך למועדון או לסרט או משהו? לא מותק, לא הלילה. הסתכלתי עליה. אני עייף, אני חושב שאלך לבית של ג'ולס. אני הולך לישון אצלו על הרצפה בזמן הקרוב. אל תדאגי לי, אני בסדר. היא הוסיפה להביט בי. היא אמרה, אני אבוא לראות אותך מחר? כן, מותק, בבקשה. המלצר הביא את העודף והיא השאירה לו תשר. נעמדנו. כשחלפנו על פני השולחנות האחרים, בלי להסתכל על האנשים, נדמה לי שהקרקע נשמטה תחתיי. היציאה נראתה במרחק בלתי אפשרי. כל השרירים שלי התכווצו, עמדתי להתפקע כמו קפיץ. המתנתי למכה. דחפתי את הידיים לכיסים והלכנו עד סוף הרחוב. האורות היו ירוקים ואדומים. האורות מהתיאטרון בעברו האחר של הכביש התפוצצו בכחול ובצהוב, קבעו ונדלקו. פיטר? כן. נתראה מחר? כן, בואי לג'ולס, אני אחכה לך. לילה טוב, יקירי. לילה טוב. התחלתי ללכת משם. הרגשתי את מבטה נעוץ בגבי. בעטתי בפקק על המדרכה. אלוהים נצור את הרפובליקה האמריקאית. ירדתי לרכבת התחתית, ועליתי על רכבת צפונה. לא ידעתי לאן היא נוסעת, ולא היה לי אכפת. אנשים אלמונים, איי אדם הקיפו אותי. מאחורי עיתונים, מאחורי איפור, מסכות שמנות ובשרניות ועיניים שטוחות. צפיתי בפנים הריקים, אף אחד לא הסתכל עליי. הסתכלתי על מודעות הפרסומת. נשים לא אמיתיות וגברים ורודי לחיים מוכרים סיגריות, ממתקים, קרם גילוח, כותנות לילה, מסטיק, סרטים, סקס, סקס בלי איברים. יבש יותר מחול, וסודי יותר מהמוות. הרכבת עצרה. נער לבן ונערה לבנה עלו. היא הייתה נחמדה, נמוכה, חטובה, רגליים יפות. היא נתלתה על זרוע. היה לו מראה של שחקן פוטבול, בלונדיני, סמוק. הם היו לבושים מבגדים קיציים. הרוח מהדלתות נשבה בסמלתה הפרחונית. היא צווחה. היא צמידה את הסמלה לברכיה וצחקקה והביטה בו. הוא אמר משהו, לא קלטתי מה, והסתכלה עליי והחיוך שלה גבה. היא הפנתה עליי את גבה, פנתה אליו. הסתכלתי שוב על מודעות הפרסומת, ואז סניתי אותם. רציתי לעשות משהו שיחאיב להם, משהו שיסדוק את המסכה הוורודת על החיים. הנער הלבן ואני לא החלפנו מבטים שוב. הם ירדו בתחנה הבאה. רציתי להמשיך לשתות. ירדתי מהרכבת בהרלם והלכתי לבר כושל בסדרה השביעית. בני ימי, בני ימי. נוכלי רחוב עמדו בפינה. מחכים. נשים בסמלות קיץ הדסו על עקבים. קליק, קלק, קליק, קלק. פרשי משטרה לבנים הסתובבו ברחובות. בכל קבוצת בניינים ניצב עוד שוטר סיור. ראיתי שוטר שחור. אלוהים נצור את הרפובליקה האמריקאית. מכונת התקליטים השמיעה בקול את המפס בוגי. המקום כולו קפץ. ניגשתי לבן אדם. וויסקי, אמרתי. עמדתי ליד סבתא של מישהו. היי, פאפה, מה אתה מוריד? משהו שאת לא יכולה להרים, מותק, אמרתי לה. הוויסקי שלי הגיע ושתיתי. קושי, היא אמרה. אתה בטח חושב שאתה משהו משהו. לא עניתי. היא הסתובבה, חזרה לבירה שלה. עוקבת אחרי מכונת התקליטים. פניה זעופות וכבדות ואבלות. צפיתי בה מזווית העין. היא נראתה טוב פעם, יפה אפילו, לפני שהתחילה לשתות ולזחול ליותר מדי מיטות. היא הייתה רופסת עכשיו. הבשר נשפך לכל עבר בסמלתה הדקיקה. תהיתי איך היא במיטה, ואז הבנתי שהיא קצת הדליקה אותי. צחקתי והנחתי את הכוס שלי על הדלפק. עוד אחד, אמרתי, וחוס בירה. במכונת התקליטים התנגן משהו אחר עכשיו, משהו קולני וממוסחר שלא מצא חן בעיניי. המשכתי לשתות. מקשיב לקולות של בני עמי. צופה בפניהם של בני עמי. אלוהים רחם עלינו, הרפובליקה המבועטת. כעת הצטערתי שהכעסתי את האישה שעדיין ישבה על ידי. שקועה בשיחה עם אישה אחרת, צעירה יותר. ייחלתי לאיזה פתח, איזה סימן, משהו שיעשה אותי לחלק מהחיים שסביבי. אבל לא היה שום דבר חוץ מהצבע שלי. זר לבן שהיה נכנס לכאן, היה רואה צעיר קושי שוטה בבר של קושים, בסביבתו הטבעית. מצא את מקומו, כמו שאומרים. אבל לעומתו האנשים כאן ידעו, כמו שאני ידעתי, נראה שלא מצאתי שום מקום. אז המשכתי לשתות לבד. ואמרתי לעצמי אחרי כל משקה, עכשיו אני אלך. אבל פחדתי. לא רציתי לישון אצל ג'ולס על הרצפה. לא רציתי ללכת לישון. המשכתי לשתות ולהאזין למכונת התקליטים. הם ניגנו את אלה פיצג'רלד. קאו קאו בוגי. תרשי לי להזמין אותך למשקה. אמרתי לאישה. היא הביטה בי. מבוהלת, חשדנית. מוכנה להתפוצץ. באמת, אמרתי. ניסיתי לחייך. את שתיכן. אני אקח בירה, אמרה הצעירה. רעדתי כמו תינוק. סיימתי את המשקה שלי. בסדר גמור, אמרתי. פניתי לבר. מותק, אמרה המבוגרת. מה הסיפור שלך? האיש הניח שלוש בירות על הדלפק. אין לי סיפור, מאמה, אמרתי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.